טוב, אנחנו מתחילים את המאמר הראשון של פרשת ויירא, שהוא פותח בפתח אליהו. המאמר הזה הוא מאמר שיש בו כמה נקודות מאוד יסודיים, שבכלל יכולים לעזור בהמשך בלימוד חסידות, בנושא שקשור להגדרת ההבדל בין עולם האצילות לעולמות הנמוכים יותר, מה הגדר של הספירות כפי שהן בעולם האצילות, לעומת הספירות כפי שהן בעולמות הנמוכים יותר, ו... יש על המאמר הזה עוד מאמרים של הרבים שלאחר מכן, והרחבה יותר גדולה. בכל אופן נתחיל. כתוב בפתח אליהו, כל אחד מכיר את זה, מה שאומרים את זה לפי מנהגים רבים כל יום, לפי מנהגינו רק בערב שבת על כל פנים. אז כתוב ככה, פתח אליהו, אנט אחד ולא בחושבן. אתה האור אין סוף בעצמו, הוא אחד ויחיד ומיוחד, ולא בחושבן. זאת אומרת, אי אפשר לתאר אותך לפרטים ולומר שיש בך כוחות ויש לך חלוקות כאלו ואחרות, לא בחושבן, אין לך חשבון. אבל מה? אן, תודה פיקה, אתה עשר תיקונין, אתה הפקת, אתה גילית מעצמך עשר תיקונין, עשר תיקונין, ובהמשך כתוב, וקרינן לאון עשר ספירן. קרא לה עשר תיקונים, עשר ספירות. בקטע שניים שלאחר מכן כתוב שהקדוש ברוך הוא גילה לבושים. וכאן הוא יסביר מה ההבדל בין תיקונים לבין לבושים. כפי שנראה שתיקונים זה כינוי לעשר ספירות של עולם האצילות, ולבושים זה כינוי לספירות שנמצאים למטה בעולמות הנמוכים יותר. אז קודם כל מה שנלמד היום זה יהיה משל איך שזה אצלנו בנפש האדם. הוא פותח בשאלה להבין עניין זה, למה נקראים יהיו ספירות בשם תיקון? למה קוראים לעשר ספירות של עולם האצילות בכינוי של תיקון? כדי להבין את זה צריך להקדים ביור עניין מהות הנפש. תן דוגמה במשל איך שזה אצלנו בנפש האדם ומבשרי איך זה אלוקה, נבין ממה שזה אצלנו, נבין איך שזה למעלה באלוקות. כי הנה הנפש מצד עצמה יור פשוט בלי התחלקות שכל ומידות. נפש כפי שהיא במהות שלה היא, זה דבר מופשט שאין לו שום תואר. זה על דרך כמו שאומרים אנט אחד ולא בחושבן. אז הנפש בעצמה היא דומה לזה. הנפש בעצמה אין לה בעצם מצד המהות שלה שום כוחות ושום לבושים ושום דבר. אפילו לא שכל ולא מידות. השכל והמידות שלה זה שבכל אופן הרי יש לה שכל לנפש. יש לה שכל ויש לה מידות, אין בחינת לבושים לנפש. זה לא נפש בעצמה. נפש בעצמה היא מופשטת מכל תואר ומכל גדר. השכל שיש לנפש, או הלבושים, או המידות שיש לנפש, זה דבר נוסף על הנפש, שנקרא לבושים לנפש. שהנפש יש לה שכל ומידות. בהמשך הוא יוכיח שזה לא הנפש בעצמו. אבל אינן מהות ועצמיות הנפש, אבל זה לא הנפש בעצמו. נדלג רגע לסוגריים, אלא איך קוראים לשכל והמידות לעומת הנפש, אלא שהם נקראים תיקונים. קוראים לשכל והמידות, קוראים להם תיקונים של הנפש. שהנפש מתתקנת ומתלבשת בהם. הנפש, על ידי השכל והמידות שלה, היא נהיית מתוקנת ומלובשת בהם, וכפי שמיד נראה מה זה נקרא מתוקנת. מה שמתקין, כעוד רגע נסביר. בסוגריים שדילגנו, נגיד בעל פה את הנקודה, הוא שואל שם הרי בתניה כתוב, בפרק ג' בתניה כתוב, שהלבושים של הנפש זה מחשבה, דיבור ומעשה, ואילו שכל ומידות זה הנפש בעצמה. ואילו מה הוא אומר כאן? שאפילו שכל ומידות זה גם לבושים לנפש. אז משהו מסביר בסוגריים שתלוי ביחס למה אנחנו מדברים. ביחס למחשבה דיבור ומעשה, אז ביחס למחשבה דיבור ומעשה, אז השכל והמידות אפשר לקרוא להם ממש נפש. המחשבה דיבור ומעשה הם ממש לבוש חיצוני לגמרי. אבל ביחס לנפש, אז אפילו שכל ומידות זה גם כן נקראים לבושים. זה משהו בעצם מסביר בסוגריים. נמשיך הלאה. מהי ההגדרה של המילה תיקונין? אז מביא דבר מעניין. יש בתורה כמה פעמים שכתוב את הביטוי לבוש. למשל, כתוב לא ללבוש שעטנז. וכתוב גם לא ילבש גבר שמלת אישה. אונקלוס הוא לא רק מתרגם מילולי, הוא גם פרשן. רואים שאונקלוס, כשהוא מפרש או מתרגם את המילה לבוש, תלוי איפה הוא מדובר. כשמדובר על לא ללבוש שעטנז, אז אונקלוס מתרגם את המילה ילבש, מלשון לבוש, בגד. אבל כשמדובר פה בפסוק שלא ילבש גבר שמלת אישה, אז אונקלוס נראה, כמו שתרגם אונקלוס על פסוק, לא ילבש גבר שמלת אישה, את המילה ילבש, אונקלוס לא מתרגם מלשון לבוש, אלא איך הוא מתרגם את זה? לא איתקן כבר בתיקון איתתה. הוא קורא ללבושים האלה מלשון תיקונים, לא איתקן כבר, שהגבר לא ילבש, הוא קורא לזה לא איתקן, מה הוא לא ילבש שמלת אישה? מה זה שמלת אישה? תיקון איתתה. למה? כי כמו שכתוב גם בגמרא, ורש"י מביא, שהאיסור פה שהגבר אסור לו ללבוש את אותם בגדי צבעונים, אותם תכשיטים, אותם בגדים המייחדים את האישה, והוא לובש אותם, אז זה נקרא, זה לא סתם לבוש, זה תיקון. תיקון זה כמו תכשיט. ועניין תיקון הוא מלשון תכשיט. כשאומרים תיקון, זה לא סתם בגד, זה תכשיט. ומיד נבין מה ההבדל בין לבוש לתכשיט. ולכן העשר ספירות של עולם האצילות, קורא לזה בפתיחת אליהו, כמו שהוא הביא קודם, אנטו דה פיקת, אתה גילית עשר תיקונים. הוא לא קורא לזה לבושים, אלא תיקונים. ועניין תיקון הוא מלשון תכשיט, מה מיוחד בתכשיט? שמתקשט בו, הוא מתפעל ממנו, והרי מתאחד עם תכשיט זה, כאילו מגופו ממש. בגד שאדם לובש, בגד זה יותר מכסה עליו, בא להסתיר משהו, צניעות. כשהבגד הוא יפה, או תכשיט, או בגד שהוא לפעמים יכול גם להיות כמו תכשיט. כשהבגד הוא מאוד יפה, אז הבן אדם כל כך מתאחד עם הבגד הזה, שהבגד והוא אחד מתפעל מהשני, זאת אומרת הוא מתייפה מזה, זאת אומרת הבגד משפיע עליו. לא סתם בא לחסות על משהו, הוא בא להעצים אותו. הבגד הופך להיות כאילו מגופו ממש, מחובר כאילו איתו. מביא לקח דוגמה. משל על משל, הרי כל זה משל על הספירות של למעלה. עכשיו הוא מביא על זה משל נוסף. למשל, כמו הנפש עם הגוף. יש גוף, יש בתוכו נפש. מה היחס של הגוף לנפש? הרי הגוף הוא רק כמו מעטפת שבתוכו נמצא הנפש. הגוף הוא כמו לבוש לנפש. אבל איזה סוג לבוש זה הגוף לנפש? אפשר לקרוא לגוף כלבוש חיצוני? הלבוש הוא כל כך מאוחד עם הנפש, כמו שהוא יסביר, שההשפעה בין הנפש לגוף היא הדדית. הגוף יכול להשפיע על הנפש, והנפש יכול להשפיע על הגוף, כמו שהוא מפרט. שאם היות שהגוף הוא לבוש לנפש, על גוף זה סך הכל, זה לא הנפש, זה רק איזשהו סק של עצמות ובשר וגידים, שבתוכו נמצאת הנפש, כמו לבוש לנפש. אבל, מכל מקום הרי הנפש מתפעלת ממקרה הגוף. הנפש מושפעת מהגוף. למשל, כשהגוף נוקף אצבעו, אם קורה לו איזה חלילה מכה באצבע, מרגש את הנפש, מיד יש תחושה נפשית, יכול לבלבל אותו, יכול לעצור אותו. אותו דבר הפוך, הגוף מאוד מושפע מהנפש. וכן מה שעולה ברצון הנפש לפעול איזה פעולה, כשהנפש רוצה לפעול באיברים איזושהי פעולה, באיברים, רוצה להזיז יד, רוצה להזיז רגל, האיברים נשמעים לרצון זה תכף ומיד כשעולה ברצונו לעשות הפעולה. באותה שנייה שהוא רוצה להזיז אצבע, להזיז יד, באותה שנייה האיבר זז, זה לא שזה צריך לעבור פה איזה ממסר, תחנת ממסר של המוח, והוא צריך עכשיו לתכנן אם באמת הוא רוצה, ואז זה לא לוקח, המוח יכול להיות בכלל עסוק כרגע בתרדה, בעניין אחר, והוא בכלל אין לו זמן לחשוב על התזוזה של הרגל. ותוך כדי הוא עושה פעולות, זאת אומרת הרצון כל כך מאוחד עם האיברים, שמיידית הוא משפיע עליהם. מיד. וכן מה שעולה ברצון הנפש לפעול איזה פעולה באיברים, האיברים נשמעים לרצון זה תכף ומיד, כשעולה ברצונו לעשות את הפעולה. הרגל להלוך בו וכולי, בלי שום קדימת התפשטות והמשכת המחשבה מהמוח לרגל. זה לא חייב לעבור דרך החלטה במודעות של המוח, שהוא עכשיו יודע שהוא רוצה להזיז את הרגל, ואז הוא הולך להזיז את הרגל, לא. שאם כן, אם זה היה חייב תמיד לעבור מודעות, היה איזה שיהוי זמן מה? זה היה צריך לעבור תמיד. אתה רוצה להזיז את הרגל, היית מרגיש, רגע, אני עוד אין מודעות לדבר, היה לוקח איזה כמה שניות. והרי במציאות אנחנו רואים, אינו שואה אפילו רגע. רגע, זה לא הכוונה 60 שניות, אפילו לא שנייה. אלא מיד שעולה ברצונו, מיד זה זז. למה זה? למה יש השפעה הדדית מהגוף על הנפש? זה דבר הפוך מהנפש על הגוף. כי הנפש והגוף כל כך קרובים ומלובשים זה בזה, עד שהוא פשוט נהיה חלק ממנו. אכן זה אלא מפני שהגוף מתאחד עם הנפש, והנפש פועלת בה כרצונה, כאילו היה עצמותה ומהותה ממש. זה כאילו הגוף והנפש הפכו להיות אחד, אבל הם באמת לא אחד. ואף שהגוף הוא לבוש הנפש, הגוף זה לבוש לנפש, הגוף זה לא הנפש, גוף זה גוף ונפש זה נפש. מכל מקום הוא מתאחד עם הנפש. זה משל. אז כמו היחס של הגוף והנפש, נחזור מה נמשל? השכל והמידות לעומת הנפש. זה משל גשמי, גוף עם נפש. הנמשל הוא קצת יותר מופשט. בנפש עצמה, בוא נדבר על הנפש והשכל והמידות שלה. אז השכל והמידות כל כך קשורים ומאוחדים עם הנפש, אז שלא יכול לדמיין אפילו להפריד אותם. לעומת מחשבה, דיבור ומעשה, אתה כן יכול לדמיין, אתה שותק או מדבר, עושה או לא עושה, חושב זה או חושב משהו אחר, אבל שכל ומידות זה נראה לך דבר אחד כמו שהוא ממשיך. כמו כן יובן על דרך זה, עניין השכל והמידות של הנפש, שהם גם כן רק בחינת תיקונים ולבושים, שהנפש מתתקנת ומתלבשת בהם, וכן זה נקרא תיקונים, כאילו זה מייפה את הנפש, זה מעצים, איך אתה יכול להכיר מה זה נפש? אתה לא יכול להכיר את הנפש אם אתה לא מסתכל, רגע, מה הוא מרגיש, מה המידות שלו, או מה הוא מבין, או מה הוא... זה בעצם מגלה את הנפש, זה מייפה את הנפש. והם כלי הנפש, שבהם ועל ידם, פועל את הנפש כגרזן ביד החוצב. בוא. לאהוב במידת האהבה, ולהשכיל בחוכמה, הנפש, איך היא פועלת, איך היא מגלה אהבה, איך היא מגלה שכל על ידי המידות. שכל זה וכיוצא בזה, שאתה רואה בן אדם אוהב, אתה רואה בן אדם מבין, מי אוהב? מי מבין? הנפש מבינה, הנפש אוהבת, אבל באמצעות מה היא מבינה? באמצעות השכל. באמצעות מה היא מרגישה? באמצעות המידות. הוא רק פעולת הנפש והתפשטותה שאינה נעלה ממנה ולזולתה. זה המידות והשכל, זה לא הנפש בעצמה, זה הביטויים של הנפש. אבל הנפש מצד עצמה, אבל אם היינו יכולים לצייר בדמיוננו מה זה נפש, נפש זה כזה דבר מופשט שאין לה לא שכל ולא רגש. לצייר אותה שהיא בנויה משכל ורגש זה יהיה טעות. כי השכל היא מופשטת, זה בדיוק כמו שאומרים בפתיחת אליהו. אנט אחד ולא בחושמן. אתה כזה אחד ומיוחד שאי אפשר לתאר אותך ולומר לך, אתה בנוי מכוחות, ממידות, מספירות. מה פתאום? כל המידות והכוחות שלך זה אנטו דאפיקה, אתה עשר תיקונן. אתה גילית מעצמך... והחלטת להתגלות פה בצורה כזו ופה בצורה אחת, אבל זה לא אתה בעצמך, זה אותו דבר במשל אצלנו, אבל הנפש מצד עצמה היא למעלה מכל הבחינות הללו. מה הוכחה שהשכל זה באמת לא נפש, זה רק לבוש? מה הוכחה שהמידות זה לא נפש, זה רק לבוש? מביא הוכחה מאוד פשוטה. שהרי השכל והמידות הם מקבלים שינויים. השכל של הבן אדם משתנה. הוא נהיה יותר מבוגר, הוא מבין דברים אחרת, מה שהוא פעם מסתכל אחרת. הוא נהיה יותר זקן, הוא בכלל התובנות שלו אחרות. אותו דבר הרגשות, ילד קטן מתרגש משטויות, הוא גדל, הוא קצת נהיה יותר מרוסן. אם זה היה הנפש בעצמה, הנפש לא משתנה. אין הבדל בנפש בין תינוק בן יומו לאדם בן מאה, זה הנפש היא אותה נפש. אם יש משהו שהוא משתנה, מקטנות לגדלות זה רק משהו חיצוני, זה לא הנפש בעצמה. שרי השכל והמידות הם מקבלים שינויים, כי במידות יש קטנות וגדלות, כשהקטן אוהב דברים קטנים וכו', והשכל גם יש לו שינויים, כמו שכתוב בגמרא, כל זמן שמזקינים, אז תלוי במי, אם זה בעמי הארץ או בתלמידי חכמים, מה קורה כשמזקינים. ולא שייך כל זה בעצמיות הנפש ומהותה, לא שייך להגיד על הנפש עצמה שהיא בערת שינויים, וכל יום או כל גיל הנפש נהיית אחרת, הנפש היא אותה נפש. שהיא אינה בעלת שינויים, ואינה מקבלת שינויים ממקרי הגוף. הגוף לא משנה את הנפש. הנפש לא נהייתה חולה, או הנפש לא נהייתה חצי, או לא רבע, או שלא לא הוכפלה. כל השינויים הם רק בכוחות שלה, בביטויים שלה. אדם קיבל מכה, הוא לא יכול כרגע להיות מרוכז, כי הוא כרגע מבולבל ממשהו. אז מה השתנה? השכל שלו. או המידות שלו משתנים, הוא רואה משהו מיד ומתרגש. אז מה השתנה? המידות שלו, הביטויים של הנפש, לא הנפש בעצמה. ואינה מקבלת שינויים ממקרי הגוף, שאינה מתלבשת בעצמותה בגוף, כי באמת הנפש בעצמה לא היא בתוך הגוף, היא מופשטת מדי מלהתלבש בגוף. מה מתלבש בגוף? אלא הערותיה וכוחותיה שאינה מתפשטות בגוף, ומתלבשות בו ההערות של הנפש, הכוחות של הנפש, שהן יורדות לגוף והן מתלבשות בגוף, הן מקבלים שינויים מצד הגוף. באמת, הכוחות שמתלבשים בגוף, הם כל כך מאוחדים עם הגוף, שיש השפעה הדדית, הגוף משפיע עליהם, והם משפיעים על הגוף, המקבל בקטן כך, או בזקן כך. אז עד פה בעצם מה הוא אומר, שהשכל והמידות של הנפש, זה כמו תיקונים לנפש. מאוד מאוחד עם הנפש, אבל זה לא הנפש. וגם השכל והמידות אינן רק הערות הנפש, וכוחותיה מתפשטות בגוף, ואינן עצמיות הנפש ומהותה. אלא שהנפש פועלת ומתפשטת בכוחות והערות הללו. אז זה מצד אחד, הם מאוד מאוד קשורים לנפש, הנפש מתבטאת בהם, אבל מצד שני תזכור, מה הם באמת? ומכל מקום אינם לבושים, מצד אחד הם לבושים לנפש, אבל מה? אינם לבושים נפרדים ממש כמו מחשבה, דיבור ומעשה. מצד שני, מחשבה, דיבור ומעשה, הם גם לבושים לנפש, אבל הם לבושים לגמרי נפרדים, אתה יכול להתנתק מהם. אתה יכול להחליט עכשיו, אני לא משתמש בלבוש הדיבור, שותק עכשיו, תעני דיבור, לא מדבר שבוע. אז הלבוש הזה כרגע חיבית לו את הכפתור, הוא לא פעיל. או מעשה, הוא כרגע לא עושה. אם אתה יכול לעצור אותו לגמרי, זה אומר שזה כבר ממש ממש חיצוני. זה כמו בבגדים, יש בגדים שאדם מאוחד איתם לגמרי, או הגוף והנפש, ממש אחד, אתה לא יכול להחליט, טוב, היום אני רוצה להוציא את הגוף, נשאר רק עם הנפש, מחר אני אכניס חזרה. לא, זה הפך להיות אחד, אבל לבושים חיצוניים, אתה יכול להלביש ויכול להוריד. אתה דבר, בנפש עצמה יש השכל שלה, אתה לא יכול להוריד אותו, להפריד אותו. מה הגילוי של הנפש שלך, או שכל או מידות. אבל המחשבה, דיבור מעשה, זה משהו יותר חיצוני. וזה מה שאומר בפתיחת אליהו. יש אנדו דאפיקת עשר תיקונים, ויש אחר כך בהמשך לבושים. תיקונים ולבושים זה שתי דברים שונים. תיקונים זה העשר ספירות העליונות של עולם האצילות, שזה דומה לשכל והמידות. לבושים, שאומר במשפט הבא, זה כנגד עשר ספירות של עולמות הנמוכים יותר, לכן אנחנו נקראים לבושים. נכנים את הקטע הזה. אבל השכל והמידות הם מערות מעצמיות הנפש, ואינן לבושים ממש, אלא תיקונים שעצמותם מתתקנת ומתנאה בהם, כמו תיקון התכשיט, שהוא המייפה את האדם שמתקשט בו ומתנאה. זה המשל כל זה, בעזרת השם מחר נמשיך בנמשל.